טוב, שלום וברכה. אנחנו נלמד על ליל הסדר. ולפני כן נעשה מין הקדמה קטנה, ואחר כך נתרכז יותר על אחד הסימנים של ליל הסדר. תודה רבה. כעיקרון, יש לי שיעור שלם על זה, בטח חלק מכם כבר שמעו את השיעור הזה, על אופן, איך עושים כל ליל הסדר. אז למי שרוצה להרחיב ולדעת כל הסימנים, אז יש על זה שיעור באתר של מכון מאיר, והיום אנחנו נתרכז רק על אחת. אז גישה היא כללית כזאת, שאנחנו מתייחסים לליל הסדר כמהלך. לא יושבים וסתם כאילו קוראים אגדה או אוכלים משהו, עושים סימנים מה שצריך לעשות, אלא אנחנו כאילו נמצאים במעין מהלך כזה של יציאה ממצרים, של שחרור מעבדות. ותהליך הזה בנוי מ-15 תחנות. 15 מדרגות. למה 15 מדרגות? בגלל שהיום בבית המקדש 15 מעלות, 15 מדרגות שמבדילות בין עזרת נשים לעזרה, וכדי להיכנס מחול לקודש, היו לוויים עולים על מדרגה ראשונה, עומדים עליה, אומרים שיר המעלות, לכן שיר המעלות נקרא בעצם שיר המדרגות, הם לא סתם דרכו ועלו ונכנסו, כן? אלא עמדו, הפנימו מה המהות הרוחנית של המדרגה הזאת, וכשהפנימו, אז עלו למדרגה השנייה. עמדו, חשבו, הפנימו, אמרו שיר המעלות השני של דוד המלך, ועלו למדרגה השלישית, כן? וכל דוד המלך יש 15 שירי מעלות, ולמה 15 ולא 14 ולא 16? בגלל שזה שם השם, י"ק זה שם השם, בעצם אנחנו הולכים במשך, בכניסה לקודש, אנחנו הולכים ומתקדשים, נכנסים לתוך הקודש פנימה, מתחברים לשם השם. זה בעצם המהלך של 15 מדרגות. זאת אומרת, יש קדש, אורחץ, כרפס, יחס, מגיד רחצה, מוציא מצה, כאלה סימנים יש 15. כל סימן אומר משהו. אנחנו לא סתם כאילו עושים קדש, אורחץ וכו', אלא לכל סימן יש משמעות. כל סימן זה קליפה מסוימת של עבדות שנופלת מאיתנו. זאת אומרת, אנחנו משתחררים מאיזושהי קליפה. בכל מדרגה כזו צריכים להבין איך היא מוציאה אותנו מעבדות, איך היא מכניסה אותנו לחירות, ואיך אנחנו על ידי המדרגה הזאת מתקדשים. כן? זה בעצם המהלך של כל ליל הסדר. וסי, כשמגיעים לנרצה, זהו, נגמר. זאת אומרת, אנחנו אמורים להיות כאילו במדרגה הזאת של בני חורים, של קודש, של אחדות עם שם השם. ככה צריך לבנות כל ליל הסדר. עכשיו, אז על זה, כמו שאמרתי לכם בתחילת השיעור, זה יש לי שיעור שלם, ואנחנו לא נדבר עליו היום. אני רק אזכיר לכם שתי מדרגות ראשונות בקצרה, ונתרכז במדרגה השלישית. השתי מדרגות הראשונות זה קדש, שמשמעות של מושג קדש זה ציווי. זה לא קדושה ולא קדיש ולא קידוש, אלא זה קדש. זאת אומרת, מהלך שאומר לנו שאדם צריך לבנות חיים שלו בצורה מגמתית. הוא לא סתם חי חיים שלו, הוא לא סתם נמצא בעולם הזה, אלא חייו הם אקטיביים. יש מושג כזה בפסיכולוגיה, נקרא להיות פרו-אקטיבי. זאת אומרת שאתה לא אדם שחי את החיים, אתה כמובן מקיים מצוות, שומר שבת וכל מה שצריך, אבל יש חיים, סתם, רגיל, חיים. אם לפי תורה ומצוות, לא, לא זאת הכוונה. קדש, כוונה זה שאתה הופך את החיים שלך לשליחות, אתה נמצא במעין מגמה. אתה עושה פה משהו, אתה מכהן, אתה, אז, אז הוא אומר לך, קדש, קדש את העולם הזה, קדש את החיים שלך, קדש, אתה לא סתם כאן חי, אלא אתה חי במשימה, במגמה. אז זה סימן ראשון. זה משחרר אותנו ממדרגה של עבדות, כי עבדים אין להם מגמות בחיים. תמיד עבדים הם אמצעים של אדון, הם כלי של אדון. לעבד אין משימת חיים. הוא לא חי פה בשביל משהו שהוא עצמי, אלא הוא משמש את האדון. לכן זה שחרור מעבדות. זאת אומרת, כשאנחנו עושים סימן קדש, אנחנו מתעלים למדרגה של שחרור, של בן חורין, וזה המדרגה הראשונה. אני כמובן אומר כל המדרגות הללו בקצרה, כי העומק שלהם הרבה יותר גדול, והכל מבוסס פה על עולה טריה של הרב קוק להגדת הפסח. זה סימן ראשון. סימן שני, אורחץ. מה זה אומר אורחץ? זה אומר שזה סימן היחידי בכל 15 סימנים שהוא צמוד לסימן הקודם. זאת אומרת, אין, הוא מגיד, הוא יחץ, הוא שולחן ערוך, כן? זה רק אורחץ. למה הוא אורחץ? זאת אומרת שקודש חייב להיות צמוד לטהרה, למוסריות, ליושר. אין קודש בלי מוסר. זאת אומרת, זה בא כנגד אבא אמינה כזאת, מחשבה כזאת, שאומרת שהמטרה מקדשת אמצעים. שהכי חשוב זה להשיג מה שאתה רוצה להשיג. מטרה קדושה, חשובה. אבל זה מה שאנחנו, העיקר לבנות בית המקדש. באילו כלים, באיזה צורה, באיזה דרך, זה לא משנה. העיקר שבית המקדש ייבנה. אז לא, אנחנו לא ככה. אנחנו אומרים שהמטרה היא לא מקדשת אמצעים. זה ביטוי גוי, ביטוי, זאת אנטיתזה ליהדות. אנחנו מאמינים שקודש ללא מוסר זאת תומה. אין דבר כזה, קודש בלי מוסריות. לכן כל סיפורים שתרבות הכללית מספרת לנו על רובין הוד, ששם זה הגיבור הראשי, שאחד הגיבורים החשובים של תרבות הכללית, זאת, זה שקר, זה לא מתאים לנו בכלל. רובין הוד היה שודד דרכים, שהיה לוקח כסף מהעשירים ומחלק את זה לעניים. אז אנחנו נגד רובין הוד, אנחנו לא חושבים שהמטרה מקדשת אמצעים. זה ודאי לא נכון. כמו שיש לזה הרבה סימוכים, בחזל, בגמרות, במקומות אחרים. זאת אומרת, המטרת הקדושה חייבת להיות בידיים נקיות, וזה סימן שני. זה מה שאנחנו משתחררים מהעבדות של קודש. אנחנו אומרים, לא בכל מחיר, וזה זה מדרגה שנייה. זה מעלה השנייה שאנחנו עולים עליה, כן? של שחרור, של חירות. מדרגה שלישית נקראת קרפס, שהמשמעות שלה זה שתינוקות ישאלו שאלות. כך אומר גם אצלכם המקור אחת, אומר שם זה טעות פה, כתוב שלוש, אז תתחילו מאחת. אין דפי מקורות? כן, יש שם, תשבו שתיים הלכה. אז במקור מספר אחת אומר פה, שבעם ישראל היה נהוג לחלק גוזים וכליות ועוד כל מיני דברים כדי לעורר את הילדים וכדי לעודד אותם לשאול שאלה. אחת מהמטרות של סימן קרפס זה לעורר את הילדים לשאלה, לגרום להם לשאול מה נשתנה הלילה הזה, כן? כאילו, מה קורה פה? מה פתאום אנחנו אוכלים קרפס בין נטילת ידיים לאכילה של לחם, נגיד. אז יש לנו עניין, קרפס בנוי כדי שישאלו שאלות. ככה זה גם מופיע בשולחן ערוך, ככה זה גם בעוד מקומות. כדי שישאלו שאלות. זאת אומרת, אנחנו מבינים שללא סקרנות, אדם לא יכול להיות בן חורין. חלק מלהיות חופשי זה להיות מסוגל לשאול שאלות. לכן כל היהדות מתחילה משאלה. מה השאלה שאברהם אבינו הראשון, היהודי הראשון ששואל שאלות? מי ברא אלו? כמו שאומר ספר ישעיהו. מי ברא? שאו עיניך וראו. מי ברא? מי עשה את כל זה? הייתכן שיש בעל הבירה, שהבירה דולקת ואין בעל הבירה? מי הוא? מה הוא? מה תפקידי בעולם הזה? מה חלקי? וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו מתחילים להתעניין, כי זה יסוד שלנו, לשאול שאלות. אחד, אולי כל תורה שבעל פה, ואולי השאלה, הדבר, הספר, היצירה הגדולה ביותר שיש בעם ישראל, שזה הגמרא, כולה בעצם פרוטוקול של שאלות. עוד שאלות ועוד שאלות ועוד שאלות, והשאלה הכי חוזרת על עצמה בגמרא זה, מניין אני מילי? אתה אמרת משהו, או, יפה, נשמע יפה, אבל איך אתה יודע שזה נכון? מניין אתה יודע? מניין אני מילי? זאת צורת החשיבה היהודית מקורית. שאנחנו רוצים לפתח גישה ביקורתית כלפי אמונה. כלפי מה שאתה מאמין, אתה צריך מסוגל להיות לשאול שאלה. איך אתה יודע שמה שאתה מאמין זה בכלל נכון? אולי אין אלוהים? אולי לא ניתנה תורה? אולי משה המציא את התורה? אולי לא היה קריאת ים סוף? איך אתה יודע שזה היה? זהו, זו שאלה טובה באמת. אני רק רוצה להגיד לכם משהו שזה כאילו גילוי נאות. האם ידיעה ואמונה שותרים זה את זה? אז אני אגיד לכם בקצרה. יש לי ספר שכתבתי בנושא הזה שהוא נקרא אמונה ברורה. זה כאילו זה מה שנקרא בספרות אוקסימורון. אוקסימורון זה כשיש תרתי דסתרי בתוך המשפט, קרח חם נגיד, כן? אז אמונה ברורה זה ביטוי כאילו סותר אחד את השני, כביכול, כן? אז לא. אז אני כתבתי שם ספר שלם על כל התשובות לכל השאלות שעכשיו שאלתי. תודה רבה. סליחה, רק שנייה. כן, זה הספר. ואני חושב שמוכרים אותו פה, גם בדבראשי, לא יודע, בכל מיני מקומות. תת כותרת פה זה להסיר ספקות באמונה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לחיות חיים כאלה שאין לנו ספקות באמונה. אנחנו רוצים לברר. אז אתה שואל בצדק, אז מה ההבדל בין ידיעה לאמונה, נכון? אז זה פשוט חוסר ידיעת העברית. שהתגלגלה במשך הדורות. אנחנו מדברים עברית ולא לשון הקודש. אנחנו שוכחים שבלשון הקודש מושג האמונה זה לא דבר שהוא משהו שאני לא בטוח. בעברית מושג אמונה יש בו כמה הבנות. אחד מהם זה שאתה סומך על מישהו, אתה לא יודע, סומך. אבל יש משמעות שנייה, שזה הוצאה לפועל. אתה למשל אומן, הוא מוציא לפועל מה שטמון בחומר, או מאמן, הוא מוציא לפועל מה שנמצא בחניך. אומנת, מרדכי היה אומן הדסה, כן? הוא מחנך, מוציא לפועל. ויש משמעות שלישית של מושג אמונה, שזה משהו, דבר ודאי. אחרי שבדקת אותו בשכל, אז אתה הגעת למסקנה כזאת שהיא יותר גדולה מאשר סתם ידיעה. כי ידיעה יכולה להיות ידיעה לא נכונה, לא אמיתית. אבל אמונה זה ידיעה בדוקה אחרי שאתה כבר חשבת על הכל זה. ואיך אנחנו רואים את זה? אתם זוכרים, יש פסוק בספר בראשית שיוסף אומר לאחיו, תביאו אליי את בנימין, ואז בדיוק, ויאמנו דבריכם. מה זאת אומרת יאמנו דבריכם? אז הם יהיו ודאים. לכן כשאנחנו אומרים על אוטו שהוא אוטו אמין, אנחנו יודעים שזה לא, אני מקווה שהוא יצליח לשרוד שם עד הטסט. כן, לא אותו אמין, הוא ודאי נוסע בכל מקומות. או אדם נאמן, מה זה נאמן? זה משהו שאני מקווה שהוא יחזיר לי הלוואה עד שיבוא משיח? לא. נאמן, ודאי, יותר מסתם ידיעה. זה בעברית המושג אמונה. לכן אנחנו מבררים את האמונה, כל הזמן רוצים לשאול ולדעת, איך אתה יודע מה שאתה מאמין? מניין לך? כן, בבקשה, גברת, רצית לשאול משהו? עניתי כבר, טוב. אז אנחנו עכשיו בעצם מדברים על כך שכמה שאדם יותר שואל שאלות, כך האמונה שלו צריכה להיות יותר חזקה, יותר ודאית. זאת אומרת, זה מין ביטוי כזה, יש חזק אצל הרמב״ם, שאומר, אדם אומר שהוא אוהב את קדוש ברוך הוא, אבל אי אפשר לאהוב את קדוש ברוך הוא רק על זה שיש לך איזושהי הרגשה פנימית בלב. אלא אנחנו אמורים לדעת את קדוש ברוך הוא. לדעת כוונה ללמוד, לברר, לשאול שאלות, להעיז, לחקור. לא לקבל בתמימות, לא לקבל בנאיביות ובטיפשות. כי למה? כי ברגע שאתה מקבל אמונה שלך בתמימות, אז אולי תמיד יש בלב איזשהו ספק, אולי זה לא נכון. אולי אני מאמין בשטויות, אולי גם דתות אחרות אומרות שהאלוהים נגלה אליהם, אולי גם דתות אחרות אומרים שיש להם שם כל מיני ספרי קודש וכו'. איך אני יודע שיהדות זה נכון ולא בודיזם או זרטוסטרה או הינדואיזם, אסלאם וכו'. איך אני יודע? על סמך מה? אימנתי, מישהו אמר לי. נו, ואם הוא טעה או שוקר, או... איך אני יודע? זאת אומרת, יהדות בנויה על כך שאנחנו שואלים שאלות, אנחנו רוצים לברר, אנחנו לא אומרים, טוב, על זה בוא לא נדבר. אלא להפך, רמב״ם אומר שאדם שלא שואל שאלות ולא מברר, הוא לא יכול לאהוב את קדוש ברוך הוא. מה שהוא אוהב, כשהוא אומר, אני אוהב את קדוש ברוך הוא ולא אכפת לי ואני לא שואל שאלות, אז אומר, רמב״ם אומר, אתה אוהב דמיונות שלך, אתה ממציא לעצמך איזשהו קדוש ברוך הוא שאתה אוהב אותו. אי אפשר לאהוב את השם בלי לחקור, לדעת, ללמוד, לברר, לשאול שאלות. כמו אהבה בין איש ואישה, מה אתה אוהב בה? את היופי שלה, את זה, איך אתה אוהב? אתה צריך להכיר אותה, לדעת את העולם הפנימי שלה, להכיר את האישיות שלה, ללמוד, לדעת, אז אתה אוהב. אבל אם אתה רק אוהב את ההרגשה, אז היום יש הרגשה, מחר פתאום אין. פתאום אתה מתעורר בבוקר, אומר, אולי אין אלוהים, איך אני יודע? אז על זה אומר רמב״ם, תסתכלו במקור 2, אומר ככה, דבר ידוע וברור, שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם, עד שישגה בה תמיד. זאת אומרת, ילמד, כן, יסגה, תמיד, כראוי. ויעזוב כל מה שבעולם חוץ מזה ויתרכז. ועל פי, אנחנו עכשיו נדלק, כן? על פי הדעה, תהיה אהבה. אתם רואים? אם מעט, מעט. ואם הרבה, הרבה. זאת אומרת, אדם שהוא לא לומד, לא יכול להגיד שהוא לא אוהב, שהוא אוהב את קדוש ברוך הוא. כמה אתה לומד? מעט? אז מעט אוהב. וכולי. נכון שידיעת השם זה דבר שהוא תהליך. הוא לא, כן, קראתי, הבנתי, זהו, עכשיו אני יודע שיש אלוקים. זה לא בנוי ככה, למה? כי כל ידיעה גדולה, אינסופית, היא תהליך. כמו שאדם לא יודע, לא מכיר את עצמו עד הסוף. אתה חושב, טוב, מה, אני מכיר, מי יכול להכיר, אני ודאי שאני מכיר את עצמי. אבל אנחנו יודעים שזה לא כך. זה תהליך שאתה הולך ומכיר את עצמך יותר ויותר. עכשיו אתה מכיר את עצמך בתור בחור בן 25. יבוא עוד קצת זמן, אתה תכיר את עצמך בתור אבא, אחר כך בתור סבא, בתור עוד. אתה מכיר את עצמך בתור כל מיני צורות. אנחנו הולכים ומכירים את עצמנו. זה תהליך של מפגש עם עצמנו. ככה זה גם תהליך מפגש עם קדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במהלך של ידיעה, של לימוד, של הכרה. של חקירה, אבל לא נדע, אבל נדע שתמיד יהיה איזשהו מימד כזה שאותו אנחנו לא קולטים, כמו שמימד של עצמנו, אנחנו לא קולטים עד הסוף. לכן, אדם שהוא לא שואל שאלות, הוא לפי הגישה של, של, של חז"ל, של כל הרוח של תורת ישראל, אדם הזה הוא בעצם, לא נגיד שזה לא ידיע, שהוא רשע גמור, אבל הוא יותר כזה, נגיד ככה, זה לא אידיאלי בכלל, להיות כזה תמים, כזה קצת טמבל, שאתה פשוט מאמין. אין דבר כזה. הסוג כזה של אנשים נקראים באגדת הפסח, זה שאינו יודע לשאול. וזה שאינו יודע לשאול, עליו אומר המנהל של האגדה הזאת, זאת אומרת אבא שהוא מקריא את האגדה, הוא אומר לו אותה תשובה שהוא עונה לרשע. אתם זוכרים את זה? כן, תשימו לב, תסתכלו במקור שלוש, באגדת הפסח, שורות מודגשות. מה אבא עונה לבן ששואל מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לא וכולי וכולי, אבא אומר בעבור זה עשה השם לי בציתי ממצרים, נכון? לי ולא לא, אם היה אז לא היה ניצל, נכון? ואז מה עונה לבן שאינו יודע לשאול? אותה תשובה. לכן אומר פה אחד הראשונים בספר קולבו, הוא אומר שהמדרגה הזאת שבן שאינו יודע לשאול זה מדרגה שהיא בעצם כמו רשע, ויש דעות שאומר שיותר גרוע מרשע ויש עוד כל מיני. זה בכלל לא אידיאלי להיות טמבל, להיות כזה, זה שלא יודע לשאול, הוא פשוט מאמין. מי שלא מסוגל יותר, יש אנשים כאלה, נולדים, לא מסוגל, הוא פשוט לא יכול. אז אתה אומר, בסדר, נכון? גם לבן כזה יש מקום סביב שולחן של ליל הסדר. אבל להפוך אותו לאידיאל, להפוך אותו לזה שאנחנו לא צריכים לברר לדעת, זו טעות גמורה. מניין דבר הזה בא בכלל אלינו? לכן חז"ל תקנו לנו להביא לאכול כרפס במדרגה השלישית של ליל הסדר, זאת אומרת במדרגה שבה אנחנו הולכים ומשתחררים מעבדות של זה שאינו יודע לשאול, של התמימות הנאיבית. לא מדובר על הטעם במובן הזה של שלם של המילה, כן? כמו ש מפרשים מסבירים, מה זה טעם? זה שלם, לא טעם שהוא תמים, אלא אנחנו כן הולכים ומשתחררים ממדרגת העבדות שהיא חוסר, כאילו פשוט לא, אין לו סקרנות, חוסר אכפתיות. אתה חי את החיים שלך ואתה לא שואל בשביל מה אתה פה, מי ברא את העולם, מי עשה עשרת המכות שם, עשרת ניסים? מי עשה ניסים במלחמת ששת הימים? מאיפה זה כל בא? מי מקיים כל זה? זה לא מעניין אותך? זה לא מתעוררת אצלך שאלה? לא בוער אצלך בעצמות לשאול? מניין כל זה? איך אני באתי לעולם? מאיפה זה בא? איך הכל זה מתפקד? מי מנהל את כל מי מתאם? מי מנהל את כל ההיסטוריה של עם ישראל? כל השאלות הללו הם לא מעניינות אותך? אז אתה פשוט אטום, אטום. תצא מהמדרגה הזאת, תשאל שאלות. את זה בא סימן כרפס. תתעורר, בן אדם, תתעורר, תתחיל להיות חי, ער. ער לחיים שלך. ועד כדי כך שדבר הזה חובה לשאול שאלות, שההלכה מביאה אותנו עד כדי אבסורד, ממש אבסורד גמור, שאדם באובססיה צריך לשאול שאלות ולהתעניין ולברר לעצמו. עד כדי כך שההלכה בליל הסדר, שאדם חייב לשאול, שמסובים צריכים לשאול את עורך הסדר שאלות, ואם אין לו זה, אז אשתו שואלת שאלות, ואם אין אשתו, ואם לא אשתו, אז בן שלו, ואם לא בן שלו, סליחה, בן קודם, אחר כך אישה, ואם אין אישה, ואם אין לו בן, והם זה, יושבים רק תלמידי חכמים, שואלים אחד את השני, ואם הוא לבד. נכון. זה אבסורד, לכאורה. זאת אומרת, זאת דרישה, לא, לא, אולי אמרתי אובססיבית, הייתי צריך להגיד אולטימטיבית, חריפה, רדיקלית. דרישה ש, שמחייבת אותך לשאול שאלות. אתה לא יכול להגיד, אני מאמין, מאמין, רק לסמוך יש, קודש בורך, אנחנו אוהבים אותך, תתה, תתה, וגמרנו. ואתה עכשיו, אתה מסתובב כזה טמבל כזה בחיים שלך ו, ולא יודע, ו, ולא יודע לשאול. זה שאינו יודע לשאול. זה להיות אטום. עכשיו, כמובן, כמו שאמרתי קודם, כל מה ששם חושבים ומדברים שם, מה שהזכרתי קצת ככה, רמזתי על גישה של ברסלב, אני חושב שזאת טעות גמורה. טעות לחשוב ש, שהרבי נחמן מחנך אנשים להיות כאלה שלא שואלים שאלות ואין להם שכל והם צריכים להיות רק ב... רק לזרום ורק בנפש ורק ככה לנגן בחליל ליד המעיין, כל הדברים הללו זה הכל פשוט סילוף של תורת, תורת רבי נחמן. כמו שאמרתי לכם, כל מה שאני אומר זה, אני מביא פה המון דוגמאות, המון מקורות בספר על גם שיטה של ברסלב, שיטה של רבי נחמן. תבינים, רבי נחמן לא נהיה, הוא היה גאון, גאון עולם. הוא לא נהיה גאון על ידי זה שהוא... פשוט ישב על יד המעיין עם כיפה בוחרית וניגן בגיטרה. זה לא עשה אותו לתלמיד חכם. הוא ישב בבית מדרש. הוא ישב על ספסלים ולמד גמרא והתפלל שלוש פעמים ביום, תפילות עם המניין וכל זה. הוא לא היה כזה שהולך ל... ומשחק שם עם הפרפרים ופרחים ושם כזה קצת כזה מין פרחים בראש וזה, ואז הוא נהיה רבי נחמן. אין לנו דמויות כאלה בכל התורה כולה, בכל תורה שבכתב בתורה בעל פה. אין. רבי נחמן היה תלמיד חכם, ולכן הוא אומר שמי שמזלזל בשכל, אז הוא בגדר של עשיו הרשע. תסתכלו אצלכם, זה מופיע במקור, במקור חמש, ואנחנו לא נקרא את זה עכשיו בגלל חוסר הזמן, אבל סתם שתדעו שזה, יש סילוף של, של תורת, תורת רבי נחמן. ודאי ש... שבגישה של כל היהדות זה שאנחנו צריכים להיות ערים, אקטיביים, מחפשים, שואלים, מקשים קושיות ו- ו- ולא מסתפקים בתשובות שטחיות. זאת אומרת, אולי, אולי רק לתת לכם דוגמה, יש בגמרא מן בחזל, יש דוגמה כזאת, מין משל שה, שביהדות היא כמו, כמו קדר, שקדר טוב, לא, קדר רע, הוא בכל מקום שם שלט כזה, שכתוב, לא לגעת, נא לא לגעת, לא, לא, אל תבדקו אותי, אל תשאלו שאלות. זה מה שמאפיין כל הדתות שבעולם. אומרים, אל תשאלו שאלות. וקדר טוב מסתובב בחנות שלו עם עמוד ברזל ונותן מכות לקדים, ואומר, תראו כמה חזקים קדים שלי, תקנו אותם, אני לא מפחד לבדוק שתבדקו אותם, הם חזקים. זאת אומרת, העיקרון זה שדתות אחרות שהם אומרים על ה... שצריכים להאמין, כי אין להם על מי לסמוך. זה הכל בנוי שם על שקרים. כמו שאנחנו יודעים, יש... אחד הביטויים הכי שכיחים אצל אומות העולם זה נגיד בנוצרות, זה הדבר שהוא אחד היסודות של נוצרות, יש אחד שקוראים לו טורטוליאנוס, אז הוא אמר ביטוי בלטינית שנקרא קרדו קוויה אבסורדום, אני מאמין בגלל שזה חסר משמעות. אי אפשר לחקור את זה בשכל, לכן אני מאמין בזה. והביטוי התמה הזה של נוצרות מטורטוליאנוס הוא כביכול חדר ליהדות, ואנחנו, לא יהדות, ליהודים, ואנחנו חושבים שמדרגת האמונה זה להיות כזה תמים, טמבל. פשוט לסמוך, פשוט להאמין, כי זה אין הוכחות, כי זה מעבר לשכל. אז הגישה הזאת היא באה מנוצרות, מדתות אחרות, לא רק מנוצרות. היה לנו פה תלמיד במכון שהוא חזר מהודו. אז הוא סיפר, בעוד הוא רצה, הלך למנזר, היה חזר בתשובה, ואז הוא... אז הוא היה שם במנזר בהודו, וישבו שם כל החבר'ה שם לשיחה עם גורו, ואז גורו אמר לו משהו שם, כמה שטויות שהם אומרים שם, ואז הבחור הזה שאל אותו, כאילו, כן, כן, בבקשה, אומר, מאיפה יודעים שזה נכון מה שאתה אמרת? אז הוא אמר לו, are you Jewish? go to Israel. שם שואלים שאלות, כאילו אתה, כאילו אם יש לך שאלות, אנחנו פה מאמינים בני מאמינים. דרך אגב, מה אומר רבי יהודה לוי, מה זה, כאילו הרעיון הזה שמאמינים בני מאמינים, הוא אומר, אי אפשר להגיע לאמונה בלי שאתה עובר כל מדרגות הכפירה. זה בספר הכוזרי פרק ה'. כל מדרגות הכפירה. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות מאמין בלי שאתה מסוגל לשאול. איך אתה יודע? מניין לך? פשוט זה מין חינוך כזה, שאנשים במשך תקופת הגלות לא כל כך למדו אמונה, לא כל כך חקרו, לא עסקו בלימוד אמונה. ולכן זה כאילו... נהיה מין משהו כזה שפחדו לעורר שדים, כאילו, פחדו לשאול שאלות. ואז התחילו להגיד, טוב, כיוון שלא הרבה אנשים יודעים להסביר מה יסוד האמונה שלהם, אז התחילו להגיד, כן, לא, תאמין, תאמין, ואל תשאל שאלות, כביכול. אבל זו גישה שהיא זרה לנו. אין לנו כמעט... כל היסוד של התורה זה שאתם זוכרים שם, בני ישראל יצאו ממצרים, ראו מכות, כבר נקרא ים סוף, הגיעו כבר למעמד הר סיני, הכל הכל הכל, ואז הנה משה אומר להם, כאילו בא לתת להם תורה, אומרים לא, אנחנו רוצים, אינו דומה מי שמדבר עם שליח, מאשר עם משלח, אנחנו רצוננו לראות את מלכנו, איך הוא, יש לי את זה פה? כן, 6א, תסתכלו. אינו דומה השומע מפני שליח לשומע מפני מלך, רצוננו לראות את מלכנו. זו תכונה יהודית, לאומית שלנו. אנחנו בטבע אנשים שהם לא מאמינים. זו הגדרה של עם ישראל. לא מאמינים, כופרים בכל העבודה זרה, בכל הגישות של, של, של שמלץ ושל אולי ואולי, בספיקות אנחנו כופרים בזה. זאת הגדרה של עם ישראל, כמו שאנחנו רואים את זה בגמרא במסכת מגילה. אומרת הגמרא, למה מרדכי נקרא יהודי? זאת אומרת, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. זאת אומרת, זאת הגדרה לאומית שלנו, יכולת לכפור במשהו שאתה לא בטוח. תחפש ותדע ותלמד ותנסה להבין. ומי ש, כמו שאומר רמב״ם, מי שמאמין בלי לבדוק, בלי לברר, אז עליו נאמר פתי, מאמין לכל דבר. אני מבין שיש לכם כמה שאלות. כן, כן, הנה תסתכלו, מקור 6, אני רוצה שתראו את זה. דעו רבותיי, שאין ראוי לו לאדם להאמין, אלא באחד משלושת הדברים, ותכף אנחנו נבין מה הדברים, אבל אתם מבינים, גישה יסודית של היהדות, זה שאנחנו מתחילים, זה שאתה לא מאמין, אין להאמין לשום דבר, אל תאמין, אלא אם כן הוכח אחרת, ואיך זה, ומהי הוכחה? יש שלושה דרכים של הוכחה, שזה שכל או חוש, או שאתה מקבל משהו בעדות נאמנה, בדוקה, רק שלושת הדרכים הללו. ומי שמאמין בלי שלושת הדרכים הללו, אדם שהוא פשוט מאמין בלי לבדוק. עליו, כמובן זה לא מדובר על משהו שהוא בנאלי, כזה חיי יום יום, האם אוטובוס יבוא, לא אוטובוס יבוא, אני מאמין שהוא יבוא. לא מדובר, זה משהו שאתה בונה חיים שלך על פי האמונה שלך. הרי מה שאנחנו עכשיו מדברים, זה לא יש אלוהים, אין אלוהים. אם אתה מאמין וניתנה תורה, כל החיים משתנים, אז איך אפשר בלי לבדוק את זה? אז על זה אומר, אם אתה עושה, מקבל החלטות כל כך גורליות, כל כך ענקיות, מבלי לבדוק, מבלי לברר, בלי ללמוד, בלי לחקור, בלי לקשות קושיות, אז עליך נאמר, תסתכלו בסוף מקור 6, אבל מי שיאמין בדבר אחד שאינו משלושת המינים האלה, עליו נאמר, פתי, יאמין לכל דבר. אולי, אני מבין שיש לכם, ברוך השם, כמה שאלות, אז אני מנסה ככה לתמצת כמה שיותר, אני אתן לכם גם לשאול, אני מבין שיהיו כמה אנשים שרצו לשאול. אבל אני אגיד לכם רק לסיום, מין חידוד כזה שפעם ראיתי, זה סיפור חסידי שמאוד מצא חן בעיניי על פישל בנושא הזה. שפעם היה יהודי פשוט כזה של, ששמע שיש רכבות, והוא מאוד התלהב, רכבת, מה זה רכבת, אף פעם לא, אז הוא רצה לנסות, מה זה רכבת, אבל זה כרטיס מאוד יקר שם לרכבת. אז הוא הלך וחסך כסף, חסך הרבה זמן, סוף סוף היה לו סכום הדרוש, הוא הלך לתחנת הרכבת, קנה כרטיס, נסיעה הכי קצרה שאפשר לנסוע, רצה רק לטום, מה זה נסיעה? וקנה כרטיס לרכבת, הגיע שם לרציף, מחכה שעכשיו יבוא רכבת, רואה שם כמה חבר'ה מהכפר שלו יחד איתו, ביחד, באים, אומרים, כן, כן, תכף רכבת, נבוא, אנחנו נבוא, תדעת. אתה יודע איך להיכנס לרכבת? הוא אומר, לא, אנחנו נלמד אותך, זה צ'יק צ'אק, זה דברים טובים. טוב, קודם כל, כשאתה נכנס לרכבת, ישר ככה, טיפול לרצפה ותתגלגל מתחת לספסל. כי האיש שבודק כרטיסן, הוא לא מסתכל מתחת לספסל. וככה אתה תוכל לנסוע, אומר, יופי, בסדר, כן, אני אעשה. ואז הם תהיה איתי, כן, אני אכנס לספסל הזה, אתה ספסל הזה, כן. והנה הם נכנסים, הרכבת הגיעה, הוא מופתע, אשן, כן, אש ותמרות אשן וכל זה, בשבילו זה משהו, מעמד כמעט הר סיני. פח, נכנסים לזה, מתגלגלים מתחת לספסלים. זהו, הרכבת התחיל לנסוע, הוא יושב, מאושר בדבר הזה שהוא הצליח לנסוע. פתאום נכנס כרטיסן, בודק כרטיסים, והוא דווקא כן התכופף לספסל של פישל. מוציא אותו, אומר, מה אתה עושה פה? איפה הכרטיס? אז פישל ככה, זה, לזה התכוונת? הוא מסתכל, אומר, זה כרטיס שלך? כן, אומר, זה ביזנס קלאס. למה אתה מתגלגל מתחת לספסל? אומר, כי כולם קפצו מפה, אמרו לי כל החבר'ה שצריך... מה איתך? בוא, אני אראה לך איפה זה. והביאו אותו שם, ושם זה קרון יפה, מסודר, אם אפשר לישון שם, ופירות, ואוכל נותנים להם שם. זה הכי, הכי, הכי. אז אני חושב שזה פחות או יותר מה שקורה לנו ביחס לאמונת ישראל. אתם יודעים, כל הדתות בעולם, כולם המציאו את הדת שלהם. כולם חוץ מעם ישראל. כמובן שכולם אומרים שגם אנחנו המצאנו, כן? והם אומרים אותו דבר עלינו, ואנחנו אומרים עליהם, כאילו כולם, כן, אז מה? אם עומד שם נגיד קבוצה של 20 שקרנים, אז אם אני עומד, מדבר איתם, אז גם אני שקרן? לא. יכול להיות ש20 שקרנים ו21 הוא לא שקרן. לנו יש תשובות לכל השאלות. האלה, האם יש אלוקים, אין אלוקים, מי נתן תורה, האם היה מעמד הר סיני, היה קריאת ים סוף, כל זה, יש תשובות. למה לנסוע בלי כרטיס מתחת לספסל? פשוט תלמדו, תחפשו, תפתחו עיניים, תשאלו שאלות, כמו שהדורש אבא בהגדת הפסח. מה נשתנה? תתעורר. בן אדם, תתחיל להיות ער. אולי לסיום אני אגיד, אני חושב שזה בא לנו מיצר הרע כזה, שאנחנו לא מבררים עד הסוף וסומכים קצת על תחושות עמומות של האמונה שלנו, כדי קצת לאפשר להישאר בספק לעצמנו. כי כמו שאומרת הגמרא, אין אדם חוטא אלא נכנס ברוח שטות. זאת אומרת, אתה לא יכול לחטוא אם אתה באמת באמת מאמין. אז אנחנו נכנסים למין פוזה של אגנוסטיציזם. יש מונח כזה בפילוסופיה שאומר שאדם שהוא נמצא בשאלה מתמדת, זאת אומרת בשאלה נצחית. לא יודע, לא יודע. אני שואל שאלה, כן, לא מקבל תשובות. ונראה לי שזה, בשביל זה בא הסימן הזה, מדרגה השלישית של שחרור מעבדות, של האינדיפרנטיות, של חוסר אכפתיות, של המין רפיון רוחני כזה, שלא שואל שאלות. וכאילו, סומך, כולם מאמינים, גדולי ישראל מאמינים, גם אני מאמין, אני לא יודע, אני לא יודע. אז הגישה הזאת, זה רפיון רוחני, זה ממנה אנחנו משתחררים במדרגה השלישית שנקראת קרפס. קרפס, אומר השלה הקדוש, זה להפריך את הספק. זה אותיות פרח סמך. תסתכלו, אומר על זה הרב קוק במקור שבע, על כן, נאותה היא דרישת דורשי רשומות, שזה רמז לספרות הפנימית של התורה, קרפס פרח סמך. זאת אומרת, כי הדברים מתייחסים ונערכים. יש ערך לסדר את הדברים, ולדעת שהסמך, שהוא סמל של ספק, של ספק זה המלאק, אותו צריך לפתור. לשחרר אותנו מהספק הזה, שמה יש אלוקים? לא, לא שמה. אנחנו הולכים על ודאי. ודאי שמו, כן תהילתו. ולכן, זה נראה לי שזה מאוד מאוד חשוב להיות במהלך הזה של מדרגה השלישית של יציאה מעבדות לחירות. טוב, עכשיו, היו שאלות? כן, בבקשה. כן, תשמע, אני הבאתי את זה פה, כוזרי הזה, ואני מביא כוזרי אחר, ואני שואל איך, מה נשתנה בין כוזרי אחד לשני, אז אני מסביר ששם מדובר לא על יסוד האמונה, אלא על תפקוד. אני לא יודע למה חלב ובשר זה דבר שהוא אסור, והחלב ודבש מותר. אני לא יודע. פרט הזה, אין לי תשובה. אז בפרט הזה אנחנו לא שואלים שאלות, כי אנחנו יודעים שהיסוד, ביררנו אותו, יסוד האמונה, זאת אומרת, עצם העובדה, יש אלוקים, אין אלוקים, על זה כוזרי אומר שצריך לשאול, דבר אחד. ודבר שני, גם על מתן תורה, איך אתה יודע שתורה ניתנה, זאת אומרת, היסודות צריכים לברר. הפרט, יכול להיות שאני לא יודע משהו על עצמי בפרט. כן, בבקשה.
חז"ל באים
לביקורת
על אברהם
אבינו
כשהוא שאל
במה ידע כי יירשם. לא, לא בחקירה שלו, אני צריך עכשיו לברר איך אני אומר, אלא היה לו כביכול, אומר שכאילו כביכול הוא לא סומך, זאת אומרת, דבר כזה גדול, אז הוא אומר, לא, לא ספק שקדוש ברוך הוא קיים, אלא איך ייתכן שאני אזכה בדבר כזה גדול? אז הוא לא מאמין בעצמו. זה ההסבר של הפסוק הזה. תבדוק מה המפרשים אומרים על במידע. כן, עוד שאלות? או, אין לכם שאלות. סימן שאני... כן, בבקשה.
זה לא השם עצמו שתנך
אותנו
לשאול שאלות. הדבר הראשון,
כשהוא פנה
לאדם,
הראשון,
הוא שאל שאלה.
נכון, נכון, נכון. זה גם הערה חשובה, זה נכון. השיח הראשון, המפגש הראשון בין קדוש ברוך הוא ובין אדם מתחילה משאלה, נכון, היה כאן, נכון. טוב, אז בעזרת השם שיהיה לנו פסח כשר ושמח ושיפטרו כל הספקות בעם ישראל ונוכל להיות בני חורים באמת.